בכל השנה אנחנו מתפללים על בניין ירושלים ובניין המקדש. כל השנה יש לנו מנהגים שקשורים לזיכרון ירושלים והמקדש. ובימים הבאים לקראתנו, על אחת כמה וכמה, כל מטרתם של הימים זה לעורר בנו את הסימאון, שופים, חלומות, תקוות ותפילות וגעגועים לבניין המקדש. עדיין הוא רחוק מאיתנו, הוא גם רחוק פיזי, רחוק תודעתי. אנחנו מאוד מאוד רוצים להתקרב אליו, וככל שנתקרב אליו הוא גם יתקרב אלינו. שכוספים למקדש, שרוצים את עבודתו, שרוצים את בניינו, הוא הולך ובא, הוא הולך ומגיע, הוא הולך ושב. אז כמובן כל השנה אמרנו צריך לי לעסוק בנושא הזה, בפרט בימים האלו. טוב להגביר תפילות בנושא המקדש, יש כאלה שאומרים תיקון חצות. בזמנו הרבי מלובביץ' זכר צדיק לברכה, היה שבוע שעבר, היה יום הזיכרון שלו, אז הוא תיקן בזמנו תקנה שבשלושת השבועות לומדים הלכות הלכות מקדש, הלכות בית הבחירה. זה גם דבר טוב בימים האלו, לקרב את הדעת אל ענייני המקדש, אל ידי לימוד, אם זה משניות או רמב״ם או כל אחד לפי עניינו, סוגיות שככה מקרבות אותנו אל העולם הזה של קורבנות, של המבנה של המקדש, של הכהנים, של הטהרה שסביב המקדש. זמן טוב להשקיע קצת ערנות, תשומת לב בנושא הזה שהוא פסגת שאיפותינו. כדי לעורר צמאון, אמרנו עכשיו בלימוד במקרה בעין היה, כדי לעורר צמאון לכל דבר צריך להרגיש חיסרון, צריך להכיר בחיסרון. אין צמאון בלי חיסרון, אין געגועים בלי תחושת אובדן. ולכן תחושת החיסרון והצמאון צריכות יותר ויותר להתברר. קודם כל זאת זהו חיסרון וצמאון שמתחיל בכנסת ישראל. כנסת ישראל צמאה, האומה צמאה. זה שאנחנו גם באופן פרטי עוד נדבר על הצמאון הפרטי, הכל מתחיל מהמשך של צמאון אדיר כללי, של אבל, של כיסופים, של געגועים אדירים של האומה. ידעתי כנסת ישראל, הרב כותב בקובץ שביעי כמ"ו, ידעתי כנסת ישראל בידיעה פנימית ברורה, יודעת שזה שיש לפעמים תחושות של התקדמות באנושות, מדברים לפעמים על זה שהאנושות מתקדמת, מתפתחת, יש התפתחות טכנולוגית, התפתחות חברתית, התפתחות תרבותית, כל מה שנראה שהעולם והאנושות מתקדמים, מרגע שנחרב בית המקדש, ברגע שנוטל כבוד מבית חיינו, כל ההתקדמות של העולם זה התקדמות חיצונית טכנית. זה לא נקרא התקדמות באמת. נוטל כבוד מבית חיינו, נעצרה ההתקדמות של העולם. העולם, לשון המשנה במסכת סוטה, סוף מסכת סוטה, זה רק חושך, רק הולך ומחשיך. אין לו באמת עמידה. כל ההתקדמות הזאת היא לא התקדמות אמיתית. זה איפוי חיצוני. ההפך, דווקא בגלל שהעיקר חסר, הלב חסר, אז עוסקים הרבה בקישוטים, באיפוי, בסידור אסתטי של העולם, ולסדר ולייפות ולארגן, ורק מעיד עוד יותר על הריק, החיים ריקים, החיים, בית חיינו, כך נקרא ציון. הזוהר הפנימי נעלם. יש הרבה זוהר חיצוני, הרבה זרקורים, דווקא בגלל שהזוהר הפנימי נעלם מאיתנו. החיים המגמתיים, החיים עצמם עצורים. גמרא אומרת שמאז החורבן שתי אותיות משמו של הקדוש ברוך הוא לא מתגלות יותר, ככה כתוב. שם הוויה מורכב מארבע אותיות, אנחנו לא מבינים יותר מדי באותיות של השמו של הקדוש ברוך הוא, אבל ודאי זה מבטא גילויים של רצונות, גילויים של מגמות אלוקיות עליונות. מעד שנחרב המקדש, שתי אותיות לא מתפקדות. זאת אומרת, יש נתק. יש שורשים עליונים, אבל הם לא מתגלים במלואם. השם הוא לא מלא. שם השם לא מתגלה במלואו. וכשהאותיות, כשהשורשים, העקרונות של החיים, אותיות החיים, אותיות שיתם הקדוש ברוך הוא בנה את העולם, הן עצורות ונמצאות באיזה איפוק, באיזשהו כינוס, בוודאי משפיע על המון מעגלים של חיינו. האותיות המאושרות של שם הפורש במקורם עצורים. יש משהו עצור, משהו כנוס. החיים העליונים התכנסו, ובוודאי שזה משפיע על כל האור הפנימי. החיים הפנימיים הולכים ונעלמים. אנחנו מחכים שהאותיות יחזרו, שהחיים יחזרו. חיים, חיים הרוחניים, חיים שהנושא שלהם הם חלומות רוחניים. אדם קם בבוקר, ואומה קמה בבוקר, ועולם קמה בבוקר. מה שמעניין אותו זה איך להיות יותר טוב, איך להיות יותר צדיק, יותר חסיד. אם בעולם עדיין יש צהלה ושמחה על שפיכות דם, סימן שאנחנו, ששם השם עוד לא מופיע. שעדיין אין שמחה אמיתית בעולם. עוד אין, חיים הם לא מהירים, החיים הפנימיים עוד לא מהירים, לא בנו ולא בעולם. זה נקרא חורבן המקדש. חורבן המקדש זה שהחיים לא מהירים מתוכם, לא פשוט, שזה מה זה הנושא שלנו פה בחיים. זה מה שזורם, זה מה זה הטוב של החיים, זה עניינם. סימאון לחיים גדולים, טובים, עמוקים. הבנה עמוקה שבאמת אין לנו. העיקר עדיין חסר מן הספר. מספיק לעבור על השף, שף משניות, מומלץ מדי פעם לעבור על שף משניות. אז שף משניות, מספיק שאתה עובר עליו, אתה רואה שהרוב איננו. עדיין הרוב לא נמצא. הרוב, רוב השף עוד לא. מסכת ביקורים עוד אין לנו. מסכת תרומות, מעשרות, הרוב אין לנו. הכהנים לא אוכלים, מה שיש לנו זה רק דרבנן. מסכת ביקורים, שביעית, חלה, מסכתות שלמות. אתה הולך לסדר מועד, רוב מסכת פסחים זה קורבן פסח. יומא זה עבודת הכהן, רוב המסכת עבודת הכהן יום כיפורים. מסכת שקלים אין לנו, מסכת חגיגה אין לנו. בסדר נשים אין לנו את מסכת נזיר, אין לנו נזירים כשאין בית מקדש. גם לא את מסכת סוטה, שכל דין סוטה זה תלוי בית המקדש. וזה עוד לפני שהגענו לסדר קודשים וטהרות. כבר אנחנו רואים חלקים שלמים בשעס שעוד אין לנו. אם אין לנו חלקים בשעס, אין לנו חלקים בחיים. השעס זה החיים שלנו. חסרים לנו חלקים בחיים, של כולנו, של האומה, של העולם. העולם חסר. חסרים חיים. סדר נזיקין, אנחנו לא דנים כמעט נזיקין היום. מה שדנים, אין דיני אנישה, אין עונשים, אין סנהדרין, לא יכול להניש. לא דנים, דנים דיני כנסות בזמן הזה. כך פתחיל השולחן אורך את חושן משפט, דבר ראשון אומר, תדע לך, כל מה שמדבר איתך עכשיו זה מה שנשאר. לא דנים דיני כנסות בזמן הזה, דבר ראשון. אחר טוב, בוא נדבר מה שנשאר. יש עוד קצת חושן משפט, יש קצת מה ללמוד, אבל זה בלי דיני כנסות. אין עונשים, אין סנהדרין, אין מסכת מכות, אין מסכת סנהדרין. אין מסכת עבודה זרה, אין סנהדרין שיודעים לדון בזה. מסדר קודשי נשאר לנו קצת משהו ממסכת חולין, שקצת אפשר לקיים. מסדר טהרות נשאר לנו איזה פרק אחד בהלכות מקווה ועוד פרק אחד במסכת נידה, וזהו. עולם שלם, רוב השף, הרוב של השף עוד לא חי. זה צמאון אמיתי. זה צמאון לחיים שלמים, צמאון לתורה. זה נקרא ששם השם לא מתגלה. שחסר אותיות ששמו של הקדוש ברוך הוא זה הכוונה. האותיות, תורה, איננה. אם החיים לא נמצאים במלואם, השר הלאומי צריך, וראוי לו שיגדל. ועד רבה. צריך לדעת שככל שיגבר הצמאון, יגברו החיים. צמאון, געגועים לחיים, הם עצמם חיים. געגועים לגודל זה גודל, ותשוקה לדבר נשגב מעוררת נשגבות. הכי טוב זה לצטט קובץ ראשון ספריש ממחת: הכוח המחיה את נשמת ישראל, מה שמחיה אותנו, היא הריגה נפלאה לבידן בית המקדש. דווקא הריגה למקדש זה מה שנותן לנו חיים. הציפייה לישועה בתחילת אורות, הרב כותב, זה הכוח המעמיד את היעד, הציפיות, החלומות. לפי גובה הציפיות, כך החיים שלך גדלים. אתה מצפה לקורבנות, אתה שם. אתה מתחיל להיות שם, קצת, להיות שייך לשם. אתה מצפה לקדושה, אתה מתחיל להיות שייך לקדושה. מה שמחיה את האומה, זה הריגה נפלאה לבניין המקדש. להחזרת כבודו בתכלית שלמותו האידיאלית המקווה. ציפייה זו, רק ציפייה זו, מרוממת את רוח כל הדורות כולה. מה שמרוממת את רוח הדורות זה הציפייה. דווקא זה לא ריאלי, זה לא מעשי, זה מרומם את הרוח. תישאני רוח. לדעת שיש תכלית נשגבה לחיים. יש המשך היסטורי. אנחנו הולכים לאיזשהו מקום. בנקודה העליונה הזו, בנקודת הגעגועים והריגה למקדש, גנוז כל עוז החיים של קישור האומה לארץ ישראל. רוצים לחזק את הקשר של עם ישראל לארץ. זה מאוד מטריד אותנו. לחזק את הקשר של עם ישראל לארצו. צריך לדעת, הוא כותב, שכל היכולת הזאת מתחילה גנוזה בגעגועים למקדש. תקשר את הרצונות לקודש בלאו הכי. ממילא הקשר לארץ יגדל. הקשר לחיים הלאומיים של עם ישראל, לזהות הלאומית, למה יש לנו כאן, הכל יגדל ממילא. הכל יתפתח. כל הדורות עסקו בכל בוקר יהודי התחיל קורבנות. קורבנות? מגיעים לקורבנות. הגעגועים לקורבנות זה געגועים לירושלים, זה געגועים לארץ ישראל, זה געגועים למלכות בית דוד, לכל הזהות הלאומית. מספיק שהוא מתגעגע לקורבנות, הוא כבר לא יתנתק מהזהות הלאומית. הוא כבר שם. הוא כבר שייך לארץ, הוא כבר רוצה אותה, חולם עליה. מדברים הרבה על התנועה הציונית, הראשונים מבשרי הציונות. פעם היה דבר כזה, אני לא יודע אם עדיין לומדים את זה. פעם בהיסטוריה היה מושג כזה, שלמדו היסטוריה בבית ספר, היה מושג שנקרא מבשרי הציונות. ובפני הציונים יש מי שלפניכם. הרב צבי ישקל אישר, זכר צדיק לברכה. הוא היה מבשרי הציונות. הרב אליהו גוטמכר, זכר צדיק לברכה. תלמידים של עקיבא ואיגר. מגדולי התלמידים של עקיבא ואיגר, הם הראשונים שהתחילו לדבר על קניית אדמות ועל חקלאות. ומה היה החלום שלהם? על מה הם דיברו בסוף? על קורבנות. הם התפלפלו עם גדולי הדור שלהם. טוב, התפלפלו, התחילו לדון. סימאון, אפשר להקריב קורבן פסח, אי אפשר להקריב קורבן פסח, יש לנו אפשרות, אין אפשרות. נולד סימאון, והסימאון הזה הוליד את כל הגלגלים ההיסטוריים הלאומיים, שבסוף הדבר הובילו תנועת עם. מה שנראה כסימאון מופשט, ארטילאי של רב צבי ישקל אישר לקורבן פסח, צריך לדעת שמשם נולדו שורשי המעיינות. התחלת רוח החיים, הכוח המחיה, שבסופו של דבר זאת הנקודה העליונה שממנה נולדת כל התקשרות האומה לארץ ישראל. לכן הגעגועים קודם כל ברמה הלאומית, נובעים מתוך הכרה עמוקה, כללית, ציבורית, בונים את המהלכים הלאומיים, בונים את הקשר לארץ, את התקוות הלאומיות, את הזהות. דווקא ככל שמצטערים יותר, כוספים יותר, חולמים, מתפללים, לומדים. זה נותן חיים לאומה, זה נותן תקווה, כיוון, דרך. זה משפיע גם על חיי היחיד. לא רק על חיי האומה, לא רק האומה צמאה, כל יחיד ויחיד שצמא, זה הולך ומשפיע עליו. בקובץ ראשון, קוף ממדלד, בית המקדש, בתור מרכז רוחני של האומה, בתור מקור החיים הרוחניים של כל יחיד, צריך להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. אין יום בלי בית מקדש. אין דבר כזה יום אצל יהודי בלי בית מקדש. כי הוא שלוש פעמים ביום הוא מתפלל למקדש, והוא מכוון ירושלים. והוא רוצה. ובברכת המזון הוא מדבר על זה. וגם מברך על המחיה הוא מדבר על זה. וכל שכן אם הוא עוסק בזה צורה עוד יותר רצינית. צריך, זה הכרח. צריך לבנות ברוח, בהכרה, בכל יום, אצל כל יחיד מישראל. כדי לשאוב נפש מהמצב הלאומי השלם. מה שמחיה יחיד זה המצב העתידי. מה שמחיה אותנו זה לא ההווה ולא זיכרונות מהעבר, אלא העתיד מחיה. יש מצב שלם של האומה, ומשם אנחנו מקבלים חיים. כל יחיד ויחיד משם מקבל את חייו. ומשם אנחנו שואבים. אז ישובו ליחיד כוחות נפשיים ורעננים, דווקא כשהוא לפני התפילה עוסק בסדר קורבנות. אנחנו לפני התפילה יש אורים קורבנות, אפשר לפני, אפשר מי שלא מספיק, אפשר להשלים אחר כך, להיפגש עם הקורבנות. יש פרשת הכיור והתמיד והכתורת. הפרשיות האלו שאומרים זורעים את הגודל האלוקי שבבית הגדול והקדוש במעמקי הנשמה. קושרים אותנו. קושרים אותנו לבית המקדש. וזה מקרב אותנו למה שכל יחיד ויחיד היה מקבל בזמן בית המקדש, מהעובדה שיש מרכז כזה, בית חיים. גרעיני התשוקה האלו, גרעינים של געגועים, של תפילות, של תקוות, עושים פירות. עושים פירות בתלמי הלב. הולכים ורבים, בונים את היחיד, בונים את האומה. אז לא רק האומה, באופן כללי מקבלת את כוחה, את זהותה, את עוצמתה, מגעגועים וכיסופים לקודש, לבית המקדש, אלא כל יחיד ויחיד צריך להיבנות ברוחו. בכל יום. בכל יום, מהמצב הזה, מהתמונות האלה, מהרושם הנפשי הזה, של מקדש וקודשה, של התיאור השלם, איפה עם ישראל הולך, מאיכן אנחנו באים, לאיכן אנחנו הולכים, לשם אנחנו שייכים. גם במקום אחר הוא כותב בקובץ ראשון, סעיף ספרי שבר, התשוקה לבית המקדש, לבית השם בראש הערים, לכהנים בעבודתם, לוויים בשירם, ישראל במעמדם. התשוקה הזאת נעירה בכל יום את נויו של עולם. בית המקדש נקרא נויו של עולם. היא נעירה אותו בליבם של ישראל. מקימה מקדש עליון בנשמתו של כל יחיד. בלבבי משכן נבנה. איך עושים את זה? תכף בתחילת סדר היום, בסידור הקורבנות והקטורת. זה שאומרים קורבנות, זה שעוסקים בקורבנות, מדברים על זה. זה לא מילה גסה. זה לא נושא שמחביאים אותו. מדברים על הבוקר, דווקא בתחילת היום, כחלק מסדר היום יום של יהודי, וחלק מהסדר של היום יום. מדברים על קורבנות, מדברים על כתורת. כל אחד, כולם, גם אשכנזים, אפילו אשכנזים, בסוף שחרית אומרים פתאום הכתורת. לא יכול להיות שיעבור עליך ליום ויהיה. משהו מבית המקדש, כתורת, תגיד איזה משהו, תגיד כתורת. להיות קשור לדבר השודי הזה, הנעלם. כהן גדול ביום הכיפורים. כל יום, יהודי, כל יום, קשור לכהן גדול ביום הכיפורים. זה מחשבה ורגש ישראלי שהולכים וממלאים אותנו בחיים. וככל שאנחנו עושים את זה יותר מכל הלב, יותר ברצינות, ויותר בהכרה, בהבנה מה אנחנו אומרים, ללמוד פרשיות הקורבנות, הפסוקים, המשניות, ללמוד את הדינים, כל אחד לפי מה שמתאים לו, זה משפיע כוח גדול על הכלל כולו, על כל עם ישראל, גם על האומה, גם על האנושות, על כל העם. אנחנו רוצים שביתי בתפילה יהיה לכל עמים. שיבוא יום בבוא העמים קמים בבוקר ומה שהם עסוקים זה להתפלל באמת. להתפלל באמת. ולהתפלל איך להיות יותר טובים. איך להיות יותר צדיקים. איך להיות יותר עדינים וקדושים. וזה צריך בית תפילה, צריך בית מקדש. זה לא רק עניין של מבנה. זה מצב נפשי של האנושות. מצב הרוח, מצב התרבות. הגעגועים למקדש. אולי צריך מכל העולם הגדול הזה שנקרא מקדש לגעת בזה נקודה אחת שאולי תעזור לנו לדייק למה אנחנו מתגעגעים. יש הרבה מה לומר, אבל ננסה לגעת בנקודה אחת, אולי קצת ממחישה, מסבירה, למה אנחנו בעצם מתגעגעים. מה יש בעולם הזה, עולם המקדש, הוא כל כך עליון, הוא כל כך מרומם ומהפך את כל החיים כולם, משנה אותם לגמרי. מי שלומד סדר קודשים, זה נחמד, זה טוב ללמוד סדר קודשים. אז מי שלומד סדר קודשים רואה שהתחלת מסכת זבחים זה בדיני כוונות, קורבנות שנשחטו שלא לשמה, קורבנות שנשחטו מחשבת פיגול ומחשבה של חוץ לזמנו, חוץ למקומו, מחשבות. יש קורבנות שאם לא כיוונו לשמה הקורבן נפסל. יש הרבה עיסוק במחשבות לא נכונות שפוסלות קורבן. עולם שלם כך פותח סדר קודשים. צריך לדעת שרבי כשהוא סדר את המשניות הוא לא סדר אותם לפי סדר של סיסטמטי של מהכלל הפרטים או לפי סדר כרונולוגי של נושאים, זה לא כך. כשרבי סדר את המשניות הוא לא בא רק ללמד אותנו דינים, הוא בא להכניס אותנו למהלך נפשי רוחני מסוים. משנה זה לא רק ההלכות אלא נשמת ההלכות. אתה הולך עם מסכת, אתה נכנס ועובר דרך המגמה הראשית אתה צריך לחקוק בנפשך כתוצאה מהמפגש עם הדין הזה. וכל מסכת ומסכת צריך לדעת שההתחלה שלה איך היא בנויה, והמתווה שרבי מוליך אותך הוא מתווה מאוד מאוד מחושב, לא מקרי. הוא מתווה רעיוני, הוא מתווה נפשי. לומדים מסכת יומא, מתחילים בהכנות של הכהן הגדול של שבוע לפני המסכת, לפני היום הגדול. זה לא רק שמבחינה כרונולוגית מסכת יום המתחילה שם, שבוע לפני. זה בא להכניס אותך לרעיון, ששבוע לפני יום הכיפורים מתחילים להתכונן. כי עשרת ימי תשובה זה בעצם בימות החול זה שבעה ימים. אתה רוצה להתכונן ליום הכיפורים, זה מתחיל שבוע לפני. זה מכניס אותך לעולם הזה. מסכת שבת. היה אפשר להתחיל מסכת שבת בכל מיני מקומות. הכי הגיוני היה להתחיל מסכת שבת בפרק שביעי דווקא. אחרי מסכת שבת, מלאכות, תגיד משנה. כל אחד מאיתנו שהיה מתחיל ללמוד מסכת שבת, אתה מתחיל מלאכות. רשימה של מלאכות, למתת מלאכות, ומתחיל רבי בכלל, לא מבינים אותו. מתחיל יציאות השבת. אפילו היית מתחיל בערב שבת, זה גם טוב. תגיד, לא יצא החיית, אז ערב שבת. לא. יציאות השבת. מהמלאכה הזאת של אותה מרשות לשום שם מתחיל. אומר שפת אמת, כן, נכון. ורוב מסכת שבת מבחינה כמותית המשקל של איסור הוצאה הוא בלי פרופורציה לשום מלאכה אחרת מסכת שבת. הפרקים שעוסקים באותה מרשות לרשות מלא פרקים, מלאכות אחרות מוזכרות בשתי משניות. כי הנושא המרכזי של שבת זה אל יצא איש ממקומו. לא לצאת. או לצאת ברשות היחיד. תישאר ברשות היחיד שלך, אל תצא. אתה תבין, זה הנושא של שבת, להישאר בעולם הפנימי, לא לאבד אותו. אז רבי ככה רוצה להכניס אותנו למסכת שבת, לעולם של השבת. שבת זה להישאר בבית. להישאר בבית זה גם טוב, להישאר בבית ברמה המשפחתית והאישית זה טוב מאוד, חוץ ממי שעוד לא התחתן, שהאפשר שישאר בישיבה. אבל חוץ מזה, מהרמה הפיזית הזאת, זה טוב להישאר בבית במובן הנפשי, הפנימי, בבית שלנו, בבית הרוחני. וכך גם סדר קודשים. מסכת זבחים וסדר קודשים מתחילים דווקא בנושא המחשבות. כי כשאנחנו רוצים לדייק מה זה בית מקדש, מה מיוחד בבית מקדש, מה המעלה העליונה של בית מקדש, מקום של מחשבה. אנחנו רגילים למצוות, מעשיות, לעשות. אפילו אנחנו משתדלים לשים לב לדיבור שלנו. אנחנו רואים אדם שמקפיד על דיבורו, אנחנו כבר רואים שהוא נמצא מדרגה אחרת. הוא יותר מאשר סתם אדם שמדקדק במצוות. כולנו חשים שאדם ששם לב לדיבור שלו הוא במעלה רוחנית נפשית יותר עליונה. זה לא נמדד בבחינה מעשית, הוא עושה אותו דבר, מה ההבדל? הוא מניח תפילין, הוא מניח תפילין, הוא נשים אותו דבר. אבל כשאתה רואה את הדיבור, אתה מרגיש שיש פה איכות אחרת. זה לא כמות, זה איכות. ויש קומה חדשה, יותר עליונה, מחשבה. איכות המחשבה. איכות המחשבה, טהרת המחשבה, רוממות המחשבה, זה עולם המקדש. עולם המקדש, מקום ששם המחשבות נשגבות. עליונות. זה הנושא של החודש. כהנים זה לא אנשים שמקיימים המון מעשים, מצוות. זה לא הנושא. יש הרבה ישראלים מקיימים מצוות. זה יותר מזה שהכהנים גם מדברים דברי תורה ודברי קדושה ותפילה, יש גם תלמידי חכמים כאלה. כהן זה אדם שהמחשבה שלו צלולה, טהורה, מכוונת, מדויקת, מרוכזת, הוא לא זז ממנה, רגע אחד. כשהוא עמוס בעבודה, יש המון מה לעשות, ויש המון אנשים שבאים. עיקר עבודת הכהן זאת עבודת המחשבה. עיקר הרוממות, עיקר הברכה, עיקר ההתרחשות לא ניכרת לעין. לא רואים אותה ולא שומעים אותה. ההתרחשות העיקרית במוח. במוחו של הכהן. במחשבותיו, בכוונותיו ורצונותיו. בארץ ישראל, בחוץ לארץ, כותב הרב בקובץ שישי ריש י"א, בחוץ לארץ מתגלה רק ערך המעשה. חוץ לארץ זה רק מעשה. בארץ ישראל מתגלה הערך של הדיבור, ובית המקדש מתגלה הערך של המחשבה. כך בקובץ שישי ריש י"א. טוב, כמובן שקדושת המקדש משפיעה על ארץ ישראל, אז לכן מי שמצליח להיות בחור רציני, הוא מצליח לצאת מהמקדש ועדיין להיות קשור למקדש, מחשבה. במשנה הזאת מסכת טהרות רואים שהרבה דברים יוצאים מדי טהרתן בהסך הדעת. רגע של הסך הדעת כבר העסק אתה לא יודע איפה הוא. לא זה הסך הדעת, כבר שמת לב. רוב התומעות הם בעצם סוג של תוצאה של הסך הדעת. אדם יסך הדעת, לא שם לב, אז הוא נטמע. למה אתה נטמע? להיות טהור וקשה מאוד, אתה צריך מרוכז כל הזמן. אתה הולך, רגע, הכיסא הזה, אפשר לשבת, אי אפשר לשבת. האוכל הזה, מי נגע בו, מי לא נגע בו. כל הזמן צריך לשים לב, איפה אתה דורך, איפה אתה הולך. מה השביל הזה? עולם שלם. אתה יכול להיות משוגע, אלא אם כן אתה טהור. אם אתה טהור, אולי לא תהיה משוגע. טהור מתחיל בדעת. איך קוראים לסדר טהרות במסכת שבת? דעת. סדר הדעת, סדר הטהרות. חוכמה ודעת, סדר קודשים וטהרות, חוכמה ודעת, זאת אומרת, עיקר קודשים וטהרות, זה הדעה. זה עולה למחשבה. מחשבה מרוממת, מחשבה של מה אתה מכוון, מה אתה רוצה, למה אתה שם לב. לא רואים את זה, לא שומעים את זה. עולם שלם. עולם הכוונות, עולם המחשבות. האדם שמקפיד על טהרה מחוץ למקדש זוכה להיות בחינת מקדש גם כשהוא לא במקדש. בכל ארץ ישראל, ארץ ישראל טהורה. גם בזמן הזה יכול להיות רושם כזה מסוים, גם בחוץ לארץ, יש יחידים, מצליחים. להיות משהו, להיות שייכים, התנוצצויות קטנות. איך? איך מתחברים למחשבה הזו? על ידי ציפייה גדולה לבניין הארץ, לשיבת ישראל לארץ, לבניין המקדש שקשורה בדינם של ישראל. ומי שמצפה יותר לישועה, ערך הדיבור והמחשבה מתגלה לו ביותר. זאת אומרת, ציפייה עכשיו לישועה, ציפייה למקדש, זה בעצם ציפייה למה? לחיים של טהרת מחשבה. לחיים של לשמה. לחיים של כוונות מבוררות. של מחשבות נקיות. של מחשבות מזוכחות. זה עולם שלם. זה לא נמדד בכלים מעשיים. זה הרבה יותר מאשר התרגשות. זה שאלת האמת שנמצאת בתוך ליבנו, בתוך מוחנו. מה באמת אתה רוצה? על מה באמת אתה חושב? מה מניע אותך? מה בראש? מה מסתובב בראש? איך מתנהלת המחשבה? מה הם השיקולים? עולם הקודש, עולם המקדש, זה עולם שאנחנו רוצים להגיע אליו. למה אנחנו רוצים להגיע? לא לפעולות חיצוניות, לטהרת רוח. לכן הגמרא במסכת שבת סומכת את ציפית לישועה לפלפלת לחוכמה. יש קשר, יש הרבה קשרים בין שני המושגים האלו, אבל הרב מאיר כאן עוד הערה של קשר. נסמכו השאלות. כי ציפייה לישועה זה בעצם הרצון למחשבה יותר מעליונה. פלפלת לחוכמה. לרומות מחשבתית יותר מזוכחת. לדעת, זה צמאון לדעת. לכן גלה עמי מבלי דעת. כי אתה את הדעת מאסת, והימצך מכהן. הדרך למקדש עובר דרך הצמאון לדעה. דעה, מחשבה מבוררת, מחשבה נקייה, מחשבה זכה. אהבת הבריות, בדעת. אהבת התורה, במחשבה, בלב, באמת, בתוך ליבנו. אז אם בימים האלו אנחנו מתפללים על המקדש, וחוספים ואורגים כחלק מהריגת האומה, משם באים החיים הלאומיים שלנו. כחלק מההתמלאות של כל יחיד ויחיד, ימים של תפילה, בוודאי שאלו ימים שגם נושא המחשבה והדעת, הטהרה של הלב, הטהרה של הרצונות, של הכוונות, שלא לחטוא במחשבת פיגול, של הערעורים, של השיקולים. ודאי שבימים האלו שאנחנו רוצים עוד יותר להתקרב, להתמלא שייכות לקודש, אלו ימים שבהם אפשר יותר, כדאי יותר, לשים לב לדעות, למחשבות, למושגים הרוחניים והמוסריים, איך הם שוכנים במוח שלנו, איך הם שוכנים בלב שלנו, איך הם שוכנים בכוונות הלב שלנו. כל שנה פרשת פנחס פותחת את שלושת השבועות. פרשת פנחס, חציה השני של הפרשה, שיסוק בקורבנות, התמיד והמוסף, ליזיים בתמוז, מסתערים על ביטול התמיד, לזמן, שים לב למושג הזה, קורבן התמיד, מחשבות התמיד שנמצאות, מה המחשבות התמידיות שנמצאות איתנו בבוקר ובערב. בוודאי שקב"ה ברוך הוא סופר ומונה מאמצי מחשבה ודעת, מאמצי געגועים, לבני בית המקדש בקרוב, ונזכה לראות כהנים בעבודתם, מביאים בדוכנם בישראל למעמדם. תורות טובות.